בסוגיית הפתיחה. בסדר? זה חבורה, אז הבמה שלכם. מי שרוצה לפתוח בהצעת קריאה שלו, ירשמים לחלוק איתנו איך, איך היה לימוד, מה, מה ראיתם שם בסוגיה. אחד מהחברותות אמרה לי, לא מבין איך ללמוד סוגיה כזאת. אמרתי לו, תשמע איך אתה הפוך על הפוך. אתה רגיל שלומדים בפינצטה, רבי יוסי בחבט, בחפי, וזה אתה יודע ללמוד. אבל יש לך סוגיה ממש מובנית לגמרי, שהיא דף וחצי בבא, אבל אתה יודע איך לקרוא אותה? אז מי שרוצה לפתוח?
אני דווקא אהבתי את זה, ככה בנות, אמורה מאוד מסודרת. כלומר, לך יש לך שני, כאילו, מצד שני, מצד שני, יש לך מחלוקת, יש לך שאולי בזה א', יש לך שאולי בבית, בתוך א', יש לך שני כדי אמרה, יש לך זה, והכל כאילו מאוד מסודר כזה. כאילו, זה הרבה פרטים, חייב לעשות את זה בטבלה, אבל בסופו של דבר זה מאוד מסודר.
כן. אף אחד לא רוצה, אני יש לי מה להגיד. כן, ברק, בבקשה.
זה מצחיק שכל המחלוקת של רבי את רמה זה בסך הכל שלוש מילים. רבי אמר לסמוך ורבי אמר לא לסמוך. ונראה שם גם התיעוד של עורך הסוגיה היא דווקא, בניגוד לשאר הסוגיות שאני מכיר, זה דווקא לשמר את המחלוקת. זאת אומרת, הבאנו פה, יש, לא נספקתי למספר, אבל יש הרבה תשמות, הרבה, בעיקר מהפרק שלנו שאפשר להקשות על, על רבה, שאפשר לסמוך. והתירוץ הוא מאוד בנאלי, הוא מאוד חוזר על עצמו כל פעם, והמגמה היא כאילו להגיד, לשמר את המחלוקת, כאילו, בכל זאת רב המסדר רב משם.
כן. עוד מישהו?
יש אולי משהו...
אולי אתם רוצים להתייחס למה שברק אמר?
לא, אני לא מתייחס, אני רק...
עוד משהו, כן.
הערה, כאילו, לא זוכרת יום שהיא קורא לזה מספר טיפולוגי של 10 תשמות בדיוק.
והמייה היא שהמספר הטיפולוגי הוא 7, ואני אספר לך שבחוברת שבית מדרש על אהבה יש שם מאמר על הסוגיה והם כותבים שיש 7, כי זה המספר הטיפולוגי, הם פשוט לא סופרו.
גם 10 אבל זה מספר, לא סתם 23.
כתוב שם שיש 7 רעיות, לא יודע.
מה, כי נחדו נשנה
אחת? אני חושב שהם רצו את המספר 7, הם כאילו יודעים אותו. כנראה הם יחדו את כל הרעיות של תנור וריחיים לאחד, לא יודע. כן, אתה אומר שיש לך תחושה של סוגיה טיפולוגית. כן. שבכוונה עשו כאן הזכרה,
תשמות.
אבל מה זה אומר לי שזה...
בשביל להגיע לעשר, כאילו, ראה מהתוספת, למרות שזה לא קשור.
כן. למרות שזה לא קשור.
אני לא קשור. כאילו זה לא
ברצף. זה באמת לא קשור. זה לא ברצף של הסיור הצורת הבאת הראיות, אבל הוא מאוד קשור.
כן. לא הבנתי מה זה בא לומר. בסדר, יש פה 7 ראיות, אבל מה זה נותן לי מבחינת הלימוד?
כן, מצוין. כבר פה בא אלי גם מציף שאלה, שאני שם לב לתופעות ספרותיות, בוא נקרא לזה כך. האם זה רק אסתטיקה, זה יפה, שהנה הבן אדם יודע לסדר סוגיה, או אם יש בזה גם איזשהו הגד? אני יכול להגיד שבדרך כלל המספר הזה 7 הוא הולך יחד עם הרעיון של מילה מנחה. כשמילה מנחה זה הכוונה היא שאתה חוזר הרבה פעמים על מילה אחת, אתה בעצם מנסה לתת קריאת כיוון איך לקרוא. בעצם אתה בא להדגיש שאתה רוצה שבתודעה של מי שלומד יחקק הרעיון הזה. כל למשל, אני לא אגיד שיש מילה מנחה, אבל יש משפט מנחה שכמו פזמון, כאילו הסוגיה הזאת היא כמו שיר בעיניי, שחוזר על עצמו כמעט לאורך כל הסוגיה, כל הרעיות, זה טעם הדעיק ה-X, הלק ה-X, סמיך. אתם יכולים אפילו להלחין מנגינה לזה. כן, כמו מביאים תשמה, ואז טעם הדעיק ה-X, הלק ה-X, זה כבר אומר סיפור מאוד ברור, שהסוגיה הזאת, אני לא יודע אם צריך את המספר 10 או 7 בשביל זה, אבל מה היא זועקת כמעט עד לב השמיים? שמי שהיה לומד לבד המשניות היה מגיע באופן חד משמעי ברור היה מגיע להבעיה. כן, בסדר, אבל כמה מילים על הסוגיה. בסדר, אני רוצה להתחבר לדברים שלך. קודם כל, מבחינת הגרעין האמוראי, כאילו מה עשו האמוראים שלמדו את משנת בבא בתרא פרק ב' משנה א', אז יש לנו פה שתי ממרה, אחת שהיא בעלת אופי פרשני שהוטרדה משאלה פרשנית במשנה, שזה נראה ככה, כלומר, אני חוזר לפתיחה. המשפט האמוראי הוא מכותל בורו שנינו, שדי מסתבר שהשאלה שהגמרא מצמידה לפניו היא השאלה שמנו עליו. כלומר, זו שאלה פרשנית. כתוב במשנה, לא יחפור אדם בור סמוך ל... אני קורא, כן? לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, ואז כתוב אלה כן הרחיק מכותל חברו 3 טפחים, ופה באה התשובה והיא שמכותל בורו שנינו. כן, עד כאן דבר אחד שהשיג את המורה. מה התריד אותם? התריד אותם הפער פשוט, הבעיה טקסטואלית. איך פתחת בבור וגמרת בכותל. כן? האם התריד אותם כבר נקח, אני לא יודע, דבר אחד ברור. בעיה פרשנית, וחוץ מזה יש לנו מחלוקת אחת, שברק אמר פה בצדק.
זה באמת בעיה פרשנית?
מה?
זה באמת בעיה פרשנית או שיצרו את הבעיה הזאת?
מה דעתך?
אני חושב שיצרו אותה.
לצרו אותה? לא כזה מופיע בעוד מקומות, אתה יודע את זה? זה לא בעיה רק כאן. אבל זה לא תופעה קודם כל בודדת במשנה, שהמשנה תתחיל מביטוי אחד ותגבור.
פתח בקד ומסיים בחמיץ.
מצוין, זה בדיוק אותו דבר.
זה גם בקד.
איפה ראינו את זה? מצוין, כלומר זו תופעה שקורית הרבה. אבל רק כזה, אני עכשיו מתחבר לשאלה של ידידיה יותר. האם באמת יש פה משהו חריג או יוצא דופן?
לא, ברור שצריך לשאול את השאלה, ברור שאתה לומד את המשנה הזו במובן.
מה? איזה הרמנה אחת. זה ממש קטע קטן שמכנית תחילת הסוגיה, שרוכה רוצים לדעת את ה...
כי צריך את בהמשך.
זה המטרה של הקטע, ואז אחר כך יוצאים למחלוקת.
כן, מצוין, מצוין. פה אתה בא והייתי אומר כבר מעלה עוד פרמטר, רק נתחבר קודם לידידיה. בוא נאסוף ביחד את השאלות פה. אז ידידיה אומר, לא, זה לא חריג, זה קורה הרבה. עדיין, מה מתעקש נועם בצדק? עדיין שבכל מקום כדאי לשאול מה עומד באחורי התופעה, מה סתם רצון לגוון את המילים, או שיש פה איזושהי אמירה שאני יכול להתחבר אליה, שהעורך המשנה הרשה לעצמו לעשות את המעבר הזה כי הוא תרם משהו, ולכן הוא בחר לעשות.
יכול להיות שזה גם
הגמה
שלו.
בהחלט. ואז זה לא רק עניין, זה לא שיש פה דבר מוזר. הם העירו שאני יכול לחבר בין הטקסטים, ועדיין מה... וזה מחייב אותי לשאול, למה לעשות את הדבר הזה ששורר את התימור? גם אם זה תופעה שקורה, בכל מקום. לשאול לפשר התופעה כתופעה כולית.
גם אם אני דבר שזה, אפשר להבין את זה שעושים כותל ובור, אז בהמשך המשנה מתייחסים לכותל בתור כותל מחיצה שמפרידה.
מצוין.
אז זה עוד... בהמשך המשנה הזאת.
וגם אם זה
מראה. מוחקים את הגפת מן הבור, מן הכותל שכאן מתייחסים לכותל בתור כותל ממש.
מצוין.
אז זה עוד יותר מראה את השאלה.
כן. אתה רשאי להגיד עוד דבר, אם כבר אמרת את הדבר היפה הזה, יכול להיות שהשימוש בביטוי כותל, שהוא באמת נראה בפשטות, זה כותל הבור, אבל עברו למילה כותל כי רצו לקשר אותו לא רק להמשך המשנה, אלא רצו לקשר אותו...
להמשך הפרק.
לא, אולי לפרק... פרק א'. כי פרק א' על מה דיבר? בונים את הכותל באמצע. פרק ב', גם הוא מדבר על כותל... כותל חבירו, אני אראה את זה בהמשך, שאולי יש איזה ביטוי גם בבאי ורבא, לקישור של פרק ראשון. אבל כדאי לשקול את זה, שהסגנון של המשנה הוא סגנון שהוא נבחר גם אולי משיקולים ספרותיים. אחרי זה נשאל בהמשך את השאלה של אלי, למה נפקא מינה העניין הספרותי, אבל קודם כל זה יכול להיות הרקע. והאמת היא, בכל דוגמה ודוגמה, כדאי לבדוק, האם יש שם רקע ספרותי, לשוני, שאולי יזמין את הדבר הזה.
אבל לא רצו בראש במינוח כותב
בור,
זה
פותח
את כל
הבעיות. כי אולי מה משנה א' רצתה להדגיש בהתחלה? בוא, אתה אומר דבר נכון, זה התשתית שכל הבעיה ברבה. עכשיו את זה משנה א' רצתה לעשות. להדגיש שמדובר בבור מול...
בור מול בור.
בור מול בור. מצד אחד רצו להדגיש בור מול בור, נדבר על זה מיד. מצד שני, מה רצו לעשות? לקשור את הדיון בבור מול בור לכותל. ולמה? למה? אני אשאל עוד מעט, בסדר? אבל קודם כל נקשיב. כלומר, יכול להיות שזה מה שעומד ברקע הדברים. זה שהגמרא אומרת נפקא מינה למקח וממכר, קודם כל מה עומד מאחורי הדבר הזה? אז גם בבבא קמא אומרים אותו דבר בדיוק, כן?
שזה המצב הנתון. שהמצב הנתון שתמיד בור בא עם
קודם. אבל פה היא אומרת דבר מאוד פשוט. לכאורה, שאלה היא מה הבור. הבור זה החלל, או האם הכותל הוא חלק... הוא חלק מהבור. עכשיו, למה יש בעיה אמיתית או קושי אמיתי בבור לדעת איפה הכותל נגמר? מה הכותל שלו?
אין
כותל. בדיוק, כלומר, אם אני עושה קורס, כולם יודעים, הנה, זה בור. יש פה חלל, כולם יודעים מה אובי הכותל של הקורס הזאת. ומה, בבור אתה חופר באדמה, אז מה הכותל שלו? הכותל שלו הוא כל האדמה. ופה בעצם, הגמרא באה, כשמרד להפגיע למקח וממכר, והיא באה ואומרת, אני צריך מה לעשות פה? להגדיר באופן משפטי איפה גבולות הכותל של הבור, ופה באים ואומרים הכותל של הבור הוא שלושה טווחים. בעצם זה המשפט הזה. מבט ראשון נראה לך מוזר, מבט ראשון נראה לך מוזר ש בתחילת הפרק הזה, מה שצריכים ללמד אותי הוא נפקמינות המקח וממכר, כאילו מה באמת באו ללמד אותי בו. ופה הקו שמורדכה ילדת הוא קו חשוב מאוד. מה אמרת קודם? שאולי יש פה איזשהו קריאת כיוון להמשך לאביי ורבא. כל מי שלמד הגמרא, אני מקווה שהוא מבין למה אני רומז. כי מה תעשה הגמרא עם המשפט הזה של אביי?
תקשה איתו על רבא.
היא תסתבך איתו מאוד בתוך אביי ורבא.
תקשה על רבא. אבל כשאתה חופר בור טכנית, אין איזה, אתה לא מראה איפה הקוטב של הבור, שאתה אומר...
איך תראה אותו? אתה לוקח את חפירה ועושה חור באדמה.
כן, אבל קצת בסיל, נכון? קצת בסיל.
מבפנים אני קצת בסיל.
זהו, זה כל הפעולה שאני עושה בבור.
איך אני יודע איפה נגמר הקוטב שלו? איך אני יודע?
יש אחד בשני.
מי החליט שאתה אוהב להיות? כאילו, יכול להיות שעשית זה הקוטב. זה קצת מצחיק להתחיל לדבר על הקוטל שלך.
אז הגמרא מביאה ברייתא, אומר לחברו, בורו קטלה אני מוכר לך, צריך שיהיה מקום הקוטל שלושה צפחים.
אפשר להגיד את האמירה של הבעיה, שאין כדבר, אין כדבר כאילו, אין כדבר אם יש קוטל בור.
אפשר, לא משנה.
קוטל בור זה פיקציה.
זה פיקציה.
זה כאילו הגדרה שמגדירה לי את ההרחקה. זה לא
באמת בורה,
אבל
מה לא לוקחת? מצוין, מצוין. פה אתה בא ושואל בעצם, האם שיעור שלושה טפחים... לא, הערה מצוינת, כי זה יעלה בתוך הגמרא. האם שיעור שלושה טפחים הוא שיעור הרחקה כדי שהוא לא יפגע בבור של השני, או האם הוא פשוט, זה הבור שלו. זה קוטל הבור. נראה, נגיע עוד מעט לבעיה ברם, יש איזה נפקמינה עצומה, איך לקרוא את המשנה שלנו. אם אני אומר אתה מכניס שלושה טפחים כי אתה צריך שכל הבור שלך יהיה ברשותך, אם אני אומר אתה מכניס שלושה טפחים כי מה אתה צריך?
יציבות,
לא לפגוע בשני. מצוין, כבר הערה מצוינת. הגמרא כאילו פותחת, אני חוזר, סדר יום האמוראי הוא באופן ברור, סדר יום האמוראי הוא בעיה פרשנית במשנה, הצענו לזה רקע ספרותי שלי נראה במקום מאוד. הגמרא מציעה נפקא מינה כך וכך, ופה מרדכי אומר לנו, וזה נראה בהמשך, שהגמרא מביאה את זה לא רק כי האמוראים אמרו את זה, אלא זה נראה כמשתלב בסוגיה הענקית שתהיה על המחלוקת האמוראית הקצרה שמשה ברק אמר קודם. בכל הדף וחצי הזה, מה אביי ורבא אמרו?
סומך
אינו סומך, שלוש מילים, זה מה שאביי ורבא אמרו. כל שאר הסוגיה היא הסתמאית, היא נעשית על ידי אורחי השס, שמה הם עושים כאן? הם פחת המבנה, הם מצד אחד יוצרים פה מבנה פשוט, וקודם כל הם עוסקים, סליחה, בהסבר המחלוקת, באיזה מקרה בדיוק הם נחלקו, האם בשדה העשויה לבורות או בעינה עשויה לבורות, תוך כדי הצלבה עם רבי יוסי וחכמים, גם זה הגמרא עושה בלשנה השנייה, ואז למה הגמרא עוברת? לעשר ראיות, שמה המטרתם לבדוק? לקרוא את כל הפרק לאור מחלוקת אביי ורבא. זה בעצם מה שהסוגיה עושה. כל מי שהיה איתנו בתחילת פרק שם בבא בתרא, כשלמדנו את סוגיית הזה קריאה, מקווה שזכור לו, ומי שלא היה אז נסביר את זה קצת למענו. המושג שנקרא סוגיית פתיחה. סוגיית פתיחה, אז הגדרנו קצת מה מטרתה. סוגיית פתיחה היא בדרך כלל סוגיה שפותחת נושא, שהיא לרוב סתמאית. כאן הגרעין הוא אביי ורבא, אבל הפיתוח לסוגיה הוא לא על ידם. הם יצאו מהמשחק, ברגע שהם אמרו סומך אינו סומך, וכל הפיתוח של הסוגיה הוא כזה. הוא בדרך כלל אוהב לקרוא את כל משניות הפרק לאור שאלה שהיא מציבה בהתחלה. במובן הזה היא נותנת קריאת כיוון איך לקרוא את הפרק הזה. זה בעצם מה שהיא עושה, היא נותנת קריאת כיוון של איך לקרוא. למילים אחרות, היא לא רק עוסקת במחלוקת אביי ורבא, אלא היא בעצם, מה היא מנסה לעשות? להציג בפניי את פרק לא יחפור. זה בעצם מה שהיא עושה, כשהיא בעצם מעוניינת שאני אקרא אותו כבר דרך המשקפיים של רבא, או להראות שאפשר לקרוא אותה דרך המשקפיים של רבא, כי לולי הסוגיה הזאת הייתי קורא אותה דרך המשקפיים של אביי. בסדר? זה בעצם מה שהגמרא אומרת. או, אני אסביר, היה איזה ויכוח בישיבת רמם, למה ישיבת עתניאל בסופו של דבר החליטה, שיש רמים שחושבים שזה הטעות, אבל למה החליטה ללמוד קודם את כל המשניות לבד, רבי יוסף חכמים לבד? כי מה בעצם החלטנו לעשות? שאנחנו רוצים קודם כל לקרוא בכוחות עצמנו את המשניות, להתחיל במחלוקת הכי מכוננת בתנאים, ואז לעבור למחלוקת המכוננת באמוראים, שמה אפשר אולי להגיד בצורה פשוטה, מי שקרא את הסוגיה יודע, שהבעיה לכאורה עוד משמר את הקריאה שלנו היה עד היום ברבי יוסף חכמים נקרא לזה, צריך להסביר את הדברים. ואילו רבא, מה בעצם עושה כאן? מציע קריאה חדשה בפרק. רבא בעצם בונה אולי מחדש את עולם המושגים של שפרק לא יחפור. והעורך הסוגיה אולי לא רוצה שנהיות ניאלים, אבל אנחנו לא חייבים לשמוע בקולו, לא כי אנחנו נגדו. כל שדבר, הזרימה תהיה יחד איתו, אבל נבין אותו יותר טוב אם נבין גם מה עמד לפניו. בגדול זה מה שהסוגיה הזאת עושה. כלומר, הסוגיה הזאת מביאה את הבאי ורבא, שהיא נראית אולי במבט ראשון כמחלוקת במשנה מסוימת, היא קוראת, היא מעבירה אותך מסע לקרוא את כל הפרק לאור המחלוקת הזאת, ואפשר להתבטא כמו ידידיה, לא חייבים. בסופו של דבר, היא אומרת שאתה לא חייב לקרוא את הפרק כמו שחשבת, אלא אתה יכול לקרוא אותה בצורה אחרת. האם זה בא לחבר אותך לרבא, האם זה בא לקדם את רבא, לפחות היא פונה בקריאה שהעקרונות, כמו ברבא מוצא עיקרון מאוד חשוב שפרק לא יחפור, היא נסה לחשוף אותו עוד מעט. לפחות מה שהיא אומרת הוא שפרק לא יחפור אפשר לקרוא בשתי צורות שהיא לא קימה, את אומרת במפורש, אחד הוא הפשוט יותר, כנראה שתנאים כך קראו את עצמם, והשני הוא קריאה מחודשת של רבא, שצריך לנסות לדובב, לשאול מה דחף את רבא למקום הזה. כן, זה בגדול מה שהסוגיה אומרת. שאני הולך על הראיות, אז בואו רק נראה ככה בקצרה את הסדר. רוב הראיות חוץ מאחת הם מי הפרק שלנו, זה מה שקניתי, זה קריאה של הפרק. יש אחת שהיא חריגה, שזה התוספתא, אבל למה יובה מורדכי? אמרת קודם שלא לעניין, אבל היא כן לעניין.
והתוספתא זה נמצא בהלכה
א', או בלשון אחרת, הביאו את משפט לא יחפור אדם בור, ואז הביאו את מה? את התוספתא שגם עוסקת בבור, נכון?
כן,
זה סלבה בידיים,
זה ממש...
בסדר, אבל הביאו אותה כי התוספתא שצמודה, היה אפשר תיאורטית את כל המשניות ואחרי זה מה להביא? התוספתא, היה אפשר לדבר ככה.
ממש שואלים, זה דקרי למקרי, כאילו, מה חשבת
על עצמך? זה נכון.
זה ברור שזה מגמתי, זה אפילו לא...
אתה צודק, וזה גם מזכיר מאוד, אם אתה זוכר את...
כן, את
איזה
קריאה.
את איזה קריאה, הייתה תופעה שם, וגם שם עמדנו על כך, שכשאומרים לך דקארי לה, מה קארי לה, זה מלמד שמי שהביא את זה, הביא את זה לא כי זה מתקושיה חזקה, אלא למה זה הביא אותו? כי הוא רצה מה לעשות?
להסביר למה זה...
הוא רצה להקשות, או אני אגיד בצורה הבאה. כל הראיות של הגמרא תומכות במי? כולם, אחד אחרי השני. כולם באבאי, למעט איזו ראיה אולי? למעט הראיה של... בתנן זה תלוי באי קדמרי, יש פה אי קדמרי בתנן, ובתשמע הזה זה היחיד שתומך באבאיה, שתומך ברבא, סליחה, שהוא מקשה על אבאיה. היא אחרי שאנחנו יודעים שכל הראיות למען אבאיה, ואנחנו מגלים דקארי לה מה קארי לה, אז עכשיו מורדכי, עכשיו תאמר את הדברים שלך עוד פעם,
בעצם מקשיב חזרה על אבאיה.
אבל מה בעצם חשוב עוד לסוגיה לעשות? להראות שאת הדברים של רבא, מה אפשר לעשות להם? למצוא להם בסיס כבר בתוך אחד במקורות התנאים, שהיא כבר אמרת את המשפט הזה, כלומר דקארי לה מה קארי לה, הגמרא נורא נורא רצתה למצוא קושיה לבית, עד כדי כך שהביאה קושיה ממש לא מוצלחת.
היא אפילו קושיה לרבא אחרי שאתה קורא את הבית, זה אפילו
מצוין. ולמה היה לה כל כך חשוב להביא ראיה אחת לרבא? כדי לאפשר את המהלך שקורה, או לשון אחרת, אולי כדי לתאר את זה לא ככל הפרק אומר דבר אחד, פתאום בא רבא ומה עושה? הופך את הקרה על פיה. אלא ברגע שיש מקור אחד למען רבא ומקורות למען הבאי, מה בעצם קרה לעניין? זה הופך להיות עניין פנים תנאי. בתור עניין פנים תנאי, אז מה מתאפשר לי? אני יכול לקרוא את כל המשנה לפי התוספת, אני יכול לקרוא את התוספת לפי המשנה. אני רוצה גם לחשוב שזה מה שדחפת איקא דאמרי בתנן. הרי בינינו, יד על הלב, פשט משנה לא יחפור אדם בורו סמוך לבורו של חברו. כמו אבאי או כמו רבא?
אבאי.
בינינו, יד על הלב. אבאי. יד על הלב, יש כבר בור קיים, ועל מי עושרים?
על השני.
אף אחד לא פנה לראשון, אמר לו, יש לך בא עם הבור שלך, ופשטו את זה ככה. ומה עושה הגמרא באי קדמרי? היא נורא נורא מתאמצת, מה לעשות? לטעון שהמשנה א' היא דווקא תומכת במי? ברב. או בלשון אחרת, היא עושה תרגיל חבל הזמן. היא משתמשת באבאיה שקוטל בו ראש הנינו, כדי מה לעשות? כדי להקשות על אבאיה עצמו, בעצם לטעון ששני אבאיה לא מסתדרים אחד עם השני, כדי לומר דבר מדהים שאמר לך אבאיה מתניתים בשבאו שניהם לחפור בבת אחת, שבעצם מה הוא אומר? שגם אבאיה מודה שאיך קוראים את לא יחפור פרק א' משנה א', כמו מי בעצם?
שחופרים ביחד,
זה בלשון אחרת כמו רבה. אבל בלשון אחרת, מה הגמרא משיגה באיקא דאמרי? שאם עכשיו נשאל את עצמנו, משניות לא יחפור, הן תומכות במי? באבאיה או רבה? אז מה התשובה? משנה א' תומכת ברבה, ושאר המשניות תומכות באבאיה. ועכשיו, אם אני עכשיו שואל מחדש על מחלוקת אבאיה ורבה, אז מה אני יכול להגיד לעצמי? שיש פשוט בתוך המשנה קרע בין משנה א' לשאר המשניות, והיות ויש בתוך הפרק הזה קרע, לכן מה זה מאפשר לי? זה מאפשר הקרע הוא ש... וכאן אני רוצה לשאול אתכם, חוויה שלי הייתה, וגם רש"י חווה את החוויה הזאת, בואו נשאלים גם אתם, כשקראתם את האיקא דאמרי והגמרא אמרה זה קשה על אבאיה, הבנתם את זה בקריאה ראשונה, הייתם צריכים לקרוא את זה שלוש פעמים, איזה חוויה הייתה לכם? כשקראתם את האיקא דאמרי והגמרא אמרה שהמשנה הזאת היא לאבאיה קשיא, הבנת מיד למה זה קשה לאבאיה, או קראת את זה שלוש פעמים? אני קראתי את זה חמש פעמים עד שהתחלתי להבין למה זה קשה לאבאיה. כן,
את
האיקא דאמרי
ראשון,
את האיקא דאמרי הראשון לא נהדר, הראשון הבנתי לגמרי, את מה לא הבנתי, לא כך הבנתי איך זה קושיה, אבל למה יש סתירה בין מה שהבאי אמר קוטל ברו לבין מה שהבאי אומר שמותר לסמוך, לא הבנתי מה הבעיה.
כל המסקנה שלו זה ששתי הצדדים
אחידים. כן, אבל הבאי סך הכל אמר זה קוטל הבור, איפה הבאי אמר שהראשון חיפים או שלוש, איפה הוא אמר את זה? אז עד כדי כך זה מגיע. תשמע את רשי, רשי ביזיין המדבד, רשי אומר ואם תאמר מנהלן שהקוטל הראשון הוא הווי שהוא רחקה מן המצר ולא היה לחברו בור סמוך למצר, הוא פליגי באבאיה ורבה, ושמין אלה אבאיה, אתה אמר ראשון צריך להרחיק. איך למדת את כל הנפקים מקר חובב קר? מה בעצם השאלה שלי היום? אולי זה פשוט שיעור הרחקה. איך למדת את הנפקים שמין אלה חומר קר? עכשיו ראש אומר, הפוך על הפוך, תראו מה הוא אומר. השמין אלה אבאיה גופי דוקמה כשבאו לחפור רבת אחת ששניהם הסקוקו להרחיק כל אחד ואחד שלושה טפחים. אבל רש"י פה הופך את הקערה על פיה, בגלל שהגמרא בהמשך אומרת שבאו לפור רבת אחת, לכן זה הופך להיות מה? לפקיד המקח אומר, לכן זה הופך את קושיה על הבעיה. כלומר יוצא פה דבר מדהים שרש"י אומר מפורש, יכולתי לפרש את המשנה כמו הבעיה וכותל בורו שנינו, ועדיין לחשוב שאיפה הוא חפר אותו? איפה הוא חפר אותו?
סמוך
המצא עד הקצה, ולא לדעת הדין שמקח ומקח, ככה יכולתי, ככה רש"י אומר, נכון? קורא את זה עוד פעם. ואם תואר מנהלן שהכותל הראשון הוא הווי שהוא רחקה מן המצר ולא לא היה לחברו בור סמוך למצר, הוא פליגי באבאיה ורבה, ושמין אל אבאיה דמר ראשון אני לא צריך להרחיק תריץ, השמין אל אל אבאיה גוף הידוק מה כשבאו לחפור רבת אחת ששניהם הסקוקו להרחיק. אבל זה הפוך על הפוך, למה, איך הגמרא מתארת בהמשך למה אבאיה אמר שבבת אחת? כדי לפתור איזו שאלה
שראשון ושני
של הרי זה, זה שלושה צפחים הוא צריך להרחיק מהדין שזה שלו. אבל אומר רבא רשי האמת היא שזה הפוך, בגלל שהבאי אמר שחפרו בבת אחת, לכן מה אני יודע? שנפקר עם הכל חמם כך, זה הפוך, ככה רשי אומר.
למה
רשי
צריך להגיד את זה?
אז בוא אני אסביר.
הגמרא באמת מזהה בין כותל חברו לאחר כסף
ונפחים, הגמרא
זה פשוט
הופך לאותו
דבר.
כן, בוא נסביר את התפנית שמתרחשת כאן, יש פה תפנית מאוד פשוטה. זה בעצם מה שיאיר שאל קודם, כשאני מפרש ששלושה טפחים זה שיעור ההרחקה כי שלושת הטפחים האלה הם פוגעים ברשות של השני, כפי שהגמרא מתבטאת בהסבר של רבה בכל מרה ומרה, איך היא מתבטאת? דקמחיה דקמרפית לילהרי. אז שמפה באים השלושה טפחים, אני לכאורה יכול לומר שכשהאחר לא נמצא מה הבעיה מסוגל להגיד לי? אתה יכול מה לעשות? לחפור אותו עד הקצה, זה לא מפריע לאף אחד, ככה אפשר להגיד, זה לא מפריע לאף אחד, בבקשה תחפור אותו עד שם וזה לא מפריע, וגזון תראה איך שאומרים ביידיש, מה הבעיה? כן, מה גרם לגמרא לכאורה לחשוב שהבעיה תמיד מחייב כניסה פנימה? כי ברגע שאני אומר שכותל בראש ענינו ונפקמינה במקל פעמים ממכר, אז מה בעצם אמרתי לעצמי? שאני צריך לקחת את השלושה טפחים האלה, לא כי הוא שיעור החכה, אלא פשוט מאוד, כי אתה אסור לך לחפור בתוך הרשות של החבר שלך. היות והבור כולל שלושה טפחים, לכן מה חייב להיות? שכל הבור בתוך הרשות שלי כולל הדופן שלו. כלומר, היות וההגדרה של בור הוא כולל דופן, והדופן הוא שלושה טפחים, אני חייב להרחיק, אבל אני מרחיק לא כדי לא לפגוע בשני, אני פשוט מרחיק כדי שהבור יהיה כולו בתוך רשותי. ואז זה הבעיה לכאורה לא יכול לחלוק, זה מה שהגמרא חושבת. ולכן מה הגמרא אומרת? ריבונו של עולם, אם הבעיה הזה לא יכול לחלוק, אז איך הבעיה קורא את האמר שהבא לסמוך, מה הדין? שדברי הכל סומך. איך הבעיה אמר סומך? איך זה יכול להיות? עכשיו, ולכן מה תרצה הגמרא? שהבעיה אומר שהם באים לחפור בבת אחת,
רק אז צריך לעשות כותל שלושה טפחים, ואם לא באים לחפור בבת אחת אז לא צריך כותל שלושה טפחים?
התבלבלתי, כי לפי הגמרא כאן יוצא שבעצם לבעיה יהיה מותר לסמוך אם לא בא לחפור בבת אחת. לא, אבל בשנת תיארה, לא, סליחה, התוצאות
אומר שאם באמת לפי הבעיה, אם לא היה שם בו בצד השני והוא בא ועשה
צמא, אז צריך שישה טפחים. או, מצוין. תראו, היות והמשנה מתארת, אני אומר את זה באופן הבא, היות והמשנה מתארת שאתה מרחיק מכותל הבור, כנראה שהראשון גם חפר בתוך רשותו, הוא כבר חפר בתוך רשותו. כלומר, הגמרא אומרת ככה, שהיות והמשנה נתפרשה שאתה זה כותל בורו, ואתה מרחיק שלושה צפחים מכותל הבור, חייב להיות שהחלל הוא כבר פנימה, כי אחרת היית צריך להרחיק יותר, כמו התוספות. התוספות טוענים שכמה צריך להרחיק באמת אם הוא חפר עד הקצה?
שישה
צפחים. למה? כי זה בעצם שלושה צפחים ממה? מכותל הבור. זה הגיון של תוספות, מכותל הבור. כלומר, ואז יוצא הדבר הבא, שהגמרא טוענת, שהסתבכנו פה, הגמרא טוענת שהיות והמשנה מתארת שהוא מרחיק מכותל הבור, לכן מה אני חייב להניח? שהוא יכנס פנימה, לכן אני חייב להגיד לחפור בבת אחת. ורש"י למעלה טוען שזה באמת הפוך. מה שרש"י למעלה טוען הוא שאני יכולתי לומר שכותל בורו שנינו, לא להגיד נפקא מינה מקח וממכר, ולא להגיד שכותל הוא שלושה טפחים, ואז לכאורה אני לא הייתי חייב להגיע לסיפור הזה. כבר רש"י אומר זה הפוך והפוך, בגלל שהוא אמר באו לחפור בבת אחת, לכן הוא, מזה למדנו שנפקא מינה מקח וממכר. אז מה שרש"י אומר, או בלשון אחרת, אני אסביר איך הגענו לכל זה. מה שבעצם עולה הוא שהגמרא נורא נורא מתאמצת לומר שהמשנה והתוספתא הם תומכים ברבא, למרות שזה בכלל לא ברור שהם תומכים ברבא. בתוספתא הגמרא בעצמה אומרת קרא לה מה קרא לה, במשנה רש"י עושה את זה. זה בכלל לא ברור שהפירוש של הבעיה במשנה מחייב שהמשנה תומכת ברבא. זה בכלל לא מחייב את זה. אבל בלשון אחרת, כשאני מגלה שהגמרא אומרת דבר לא מחייב, זה כנראה שהיא מונעת על ידי איזושהי מגמה. אם אני מנסה לשאול מה המגמה, אני מציע שמה שדחפת הגמרא כאן זה שהגמרא לא רצתה, היא לא היה לה נוח עם מצב שכל המשניות הפרק תומכים באביי, מאיפה רב הבא? מה השאלה שצריך כל אחד שלומד את הפרק הזה, שהוא אומר פרק שלם, תמה דיקה, שכל הפרק תומך באביי, מה הוא חייב לשאול את עצמו? אז מאיפה בא רבא? עכשיו אני חושב שהגמרא רוצה להציג שרבא בא שהייתה לו אחיזה בתוך המשנה. בתוך איזה משנה? משנה א', או מה שהגמרא מנסה להציג הוא שמשנה א' היא תומכת ברבא, שאר המשניות של הפרק תומכות באביי, ולכן בעצם המחלוקת נוצרת על איזה בסיס? של איך אני מיישב את הפער בין השפה של המשניות. זה לא אומר שהשפה באמת שבין המשניות כפשוטם היא אכן, יש פה את הדיכוטומיה הזאת, וככה לפחות הסוגיה מציגה את זה.
זה שיקא דאמרי, למה משנה א' תומכת ברבא?
לפי היקא דאמרי משנה א' תומכת ברבא.
לפי השאיפקא דאמרי, אבל זה לא, אתה מבין שזה שני זה יותר חזק מהראשון?
אז בואו נאמר את זה בצורה קצת אחרת. כשאתה קראת את הבעיה ברבא וראית את שתי הלשונות של הגמרא, בואו נכנס לזה באותו דבר מאותה זווית, מה חשבת שיותר פשוט? שהם חולקים בשדה רק שאינה עשויה לבורות, או שהם חולקים בכל מקרה בשדה עשויה לבורות? מה חשבת על עצמך? אז מאיפה הגמרא נכנסה לזה? מצוין. מאיפה הגמרא נכנסה לזה? סתם קמים בבוקר מקריצים את הרעיון הזה? אז לכאורה הכיוון חשיבה הוא צריך להיות מאוד פשוט. כשהגמרא אומרת שהם חולקים רק בשדה שאינה עשייה לבורות, והם לא חולקים בשדה עשייה לבורות, בעצם מה היא עושה לבית? איך היא מציגה את המחלוקת? שבעצם העיקרון של רב המקובל על מי? מקובל על הבית. בעצם חולקים באיזה מקרה? מקרה מאוד משני, נכון? לעומת זאת שאני אומר שהם חולקים בשדה עשויה לבורות, המחלוקת הופכת להיות מחלוקת מאוד 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 לא פרקטית, מאוד עקרונית, מאוד עקרונית, או בלשון אחרת הגמרא מקרבת את הבעיה אל רבה בלשנה הראשונה. עכשיו כשאני הולך לתנן לא יחפור והקשיה, אני אולי אפילו יכול לגלות שאת העניין, כי הרי מה הגמרא נותנת שם בתמה? שאם אני גורס את הלישנה, בעצם הגמרא מביאה את הראיה, היא לא כראיה בין הבעיה אל רבה, אלא כראיה בין הלישנות. ואם אני רוצה להגן קצת על משפחת, על בית רבה, כן? אז תראו, התנן הראשון הגמרא מביאה אותו כראיה בין הלישנות. ביש למה לאח לישנה, נכון? ומה בעצם היא טוענת? שמה יכול לגרום לי להעדיף את הלישנה שהם חולקים בשדה ש... זה לא סך. ביש למה לאח לישנה דבר שאין עשויה לבורות, דברי הכל סומך. מתניתים בשדה שאינה עשויה לבורות. לאח לישנה דברת בשדה שאינה עשויה לבורות, פליגי, ביש למה להבא יניחה לרב הקשיה. מה בעצם הגמרא פה טוענת? שהמשנה הראשונה מסתדרת עם רבה, אם אני מעשה לו? אם אני הופך אותו לבית. ובעצם הגמרא פה אומרת במפורש מה משמעות שתי הלישנות. לישנה שמעמידה את המחלוקת בשדה, שהיא עשויה לבורות, כן? היא בעצם אומרת שמה אני מסוגל לעשות? לעשות שלום בין רבה לבין הפרק הזה. איך אני אעשה שלום בין רבה לבין הפרק? תקשיבו טוב, כאילו. הפרק מדבר ושאינה עשויה לבורות, ורבה דיבר ושעשויה לבורות. כלומר, המשמעות של דברי הגמרא בישלמה הם, שאני יכול לעשות שלום בין רבה לבין הפרק. כי למה אני עכשיו הולך להעמיד את כל הפרק? בינה עשויה לבורות. לא, בינה עשויה לבורות. רבה מודה לאביי.
אבל
כאילו
פרק בכלל מתעסק בבורות. כאילו, למה לקחת את זה...
אז מיד אני אציע משהו, בסדר? בכל מקרה, מה שהגמרא בעצם אומרת הוא שאני יכול לקרוא את משנה א' כמו שאר הפרק, והאמת היא שרבה אולי יכול לחיות עם זה. לעומת זאת, לפי האי קדמרי, הסיפור מתהפך. באי קדמרי זה מתהפך. האי קדמרי טוען שהמשנה הראשונה נקראת יותר טוב ביש למלאך לשנה דמרת בשדה עשויה לבורות, דברי הכל אינו סומך, מדניתים בשדה עשויה לבורות. יש פה אמירה ברורה ששנה א' יותר תומכת ברבה, ברעיון של רבה, שיש מגבלה לבור הראשון. והעיקר דאמרי מאוד מאוד דוחף לכיוון הזה. עכשיו למה הוא דוחף לכיוון הזה? אז אני חוזר, כי זה מאפשר להציג שמשנה הראשונה כמו רבה ועכשיו כמו הבאיה, מה שאומר שיש עכשיו מקום לשניהם. כלומר, יש פה ניסיון להפוך את זה למתח פנימי בין משניות. בעצם רבה מוצג על ידי השקלא ומטריא של הגמרא, לא כקורא מחדש את כל הפרק, אלא כמציע לקרוא את כל הפרק על פי המשנה הראשונה שלו.
אני מרגיש שיש פה תיקו בין הלישנות, זה לא שיש פה לישנה חזקה יותר מהשנייה. אתה אומר, זה עצם זה שבכלל מביאים את אחת מהלישנות שעוזרת לרבה, זה כבר נותן לו מקום. אם באמת הלישנה שכאילו שאיתה הגמרא הייתה הולכת, אז אני אומר, הנה, זה נותן את מקום לרבה, אבל... היא מביאה אותם, זה כאילו לא מכריע.
כן.
היא נותנת את התשמים להכריע. היא
כאילו
קוטשת את
רבה. היא קוטשת אותו, ולכן אני חוזר על ההצעה, היה לה מאוד חשוב כבר בהתחלה להתעקש שהמשנה הראשונה והברייתא הראשונה הן יותר טובות לרבה. בגלל שרבה הולך לעבור עכשיו קטישה, אז מה עדיף לטעון? לייצר תמונה מאוזנת. שכבר במשניות אפשר למצוא את רבה. בסדר גמור, אבל כאילו, אבל תכלס הייתי אומר, כשאתה קורא את הסוגיה, אתה לא היית קורא שכל הראיות אמנתי רבה, אתה אומר, מי זה הרבה הזה? מאיפה הוא בא? ולעומת זאת, שאני קורא את משנה א' כתומך, אם אני יכול מסוגל להוציא מהפה פעמיים, קשה להבאי, אתה משנה את התמונה. זה קודם כל. עכשיו, עוד דבר לגבי הראיות של הגמרא. אם הגמרא מביא אותם לפי הסדר, אז אמרתם ככה, המשנה הראשונה, אחרי זה הכל לפי הסדר, אבל זה נשמר לאורך כל הדרך? דילגו על כל משניות העיר, נכון? דילגו על משנת התנור בתוך הבית, ואחרי זה כשמגיעים לחלק האחרון של הפרק, לחטיבה האחרונה, מה קורה שם? הם הופכים את הסדר. הם הופכים את הסדר.
משנה
דלת.
אבל המשנה של הקודם.
כן. היה לכם הסבר למה הופכים את הסדר? כלומר, יש פה מישהו שהחליט שהוא לא יקרא לפי הסדר. כביכול הסוגיה, אומר עמיחי, רוצה להביא את חרדל בסוף, או להביא את כל נושא רבי יוסי וחכמים בסוף, ולכן קודם כל דילגו מבחינת הסדר, הביאו קודם את רבי יוסי, הביאו חכמים, הביאו כבר ב תילן ובור 25 רמה, הביאו אותו, ואחרי זה אילן, זה כן לפי הסדר. הדבר היחיד לא לפי הסדר זה חרדל, נכון? למה את חרדל החליטו לשלוף מהמקום שלו ולהביא אותו בסוף?
זה מפתחים את דעת חכמים. גם זה המשנה היחידה שמובן כאן שאין בה את המילה חברו.
זה מקובל עליכם הדבר הזה?
מה
אמרת? משנת חרדל היא המשנה היחידה לא לפי הסדר. מה שאומר עמיחי, כנראה היה מאוד חשוב לגמור את הסוגיה איתו, או אני אגיד את הדבר הבא, הוויה ורבה מתחילים את הפרק, אתה עובר את המסע הזה בפרק, ולומד שכפשוטו הפרק היה יותר כהוויה, אבל אפשר מה לעשות?
לראות אותו בעיניים של רבה.
לראות אותו בעיניים של רבה, ואז אתה גומר לחרדל, כי מה חרדל נותן לי? את הניסוח החדש לפרק בפי האמוראים שפה אחרי הוויה ורבה, הייתי אומר את זה באופן הבא. כלומר, הייתי אומר שהסוגיה רוצה לגמור במזיק וניזק להרחיק את עצמו, כי פה היא יוצרת שפה אלטרנטיבית למושגי הפרק, לעומת מה שהיה בתחילת הדרך באבייה, וזה אולי בא בעקבות רבה. אבל הדבר, הפרק הזה הוא פרק מושגי מובהק. בסדר, זה התמונה ברורה? עכשיו, כדי...
גם המשנה, שלושת המשנות, התשמות האחרונות לא מסודרות.
למה, הם מביאים קודם את אילן מן הבור, שזה משנה יהודה א', אחרי זה אילן סמוך הסדר חברו של משנה יוד ב' ואז משרה מן הירק זה משנה יוד. שים לב, רק משנה אחת הם שלפו מהמקום.
לא נכון, אתה שמר שלנו זה לא הייתה אדם סמוך לשדה, זה משנה
יוד ב'. אצלי האילן ובור לפני אילן סמוך לשדה.
אילן ובור
אצלך זה לא ככה?
בגמרא
אז זה התהפך בכתב יד. יפה, זה, יש פה הבדל בין הדפוס, יש פה הבדל בין הדפוס לבין כתב יד המבורג. וואו, צריך לבדוק בשאר כתבי יד. אני עבדתי פה עכשיו עם המבורג. בכתב יד המבורג מביאים קודם את אילן מן הבור ואחרי זה מביאים את אילן סמוך לשדה חברו. אתה צודק שבדפוס זה הפוך, שבדפוס מביאים קודם את אילן סמוך לשדה ואז, ואז עבדו הפוך. אתה צודק. כלומר, לפי כתב יד המבורג רק את חרדל שלפו, ולפי הדפוס הסדר הוא הפוך. אני צריך לבדוק בשאר כתבי היד.
אז הולכים י"ב י"א י"ד.
כן, ואז כאילו עבדו הפוך, הם הולכו מי"ב י"א י"ד. אני יכול להגיד שהיתרון הברור של מה שעשה הדפוס הוא שאתה מחבר את לוקח ולוקח, ומחבר את רבי יוסי וחכמים, רבי יוסי וחכמים. כלומר, הגמרא הבינה שאני צריך לטפל ברבי יוסי וחכמים באיזה הקשר ביחד. דיברת שלפי כתב יד המבורג הייתי אומר אחרת, הגמרא עבדה לפי הסדר חוץ ממשנה אחת שהיא שלפה אותו והיא בחרה להביא אותו בסוף, שזה משרה וירה, כי הוא מוליך, הייתי אומר, למושגים שהם שמים את הסוגיה. בסופו של דבר, מה שהסוגיה הזאת כאילו אומרת לך, תגמור עם רבינה ועם כל הדיון שם על מזיק, ניזק, מה שלא נמצא בכלל בפשטות בהתחלה. בסדר? אז עד כאן בגדול המבנה של הפרק ואולי הקול שלו, כן, בבקשה.
אני יצא לי קצת לחשוב,
בבקשה.
התשמות כאילו מבעוד את הגישה של, את השיטה של רב. כאלה שאת כל התשמות של המשנה הראשונה, שזה באופן עקרוני האמירה של רב, כן, זה לא, אין חידוש בין כל התשמות האלה של הריחיים שלה. ואז עוברים למשנה של התשמה של שלא תחת המחנות. זה כאילו באופן קיצוני, ברב אומר דירה שאני, זאת אומרת
שזה כבר תומך,
זה אני לא מכיל את הדין שלי, הוא, זה לא רלוונטי, זה כאילו ואז זה כאילו מתחיל להסיק ביותר עדינות, זאת אומרת זה אמירה ממש גסה של פה הדין שלי לא חל, ואז אתה שמה הבאה זה לא הייתה אדם סמוך לשדה, זאת אומרת ואז עונים שפה פה מדברים שאין נזק, כן? כאילו יש את הצומה הזה, אז אומרים טוב, אז זה גם כאילו, במקרה שאין אופציה לנזק, אז גם הדין לא חל.
כן.
ואז אחר כך גם, אתה שמה שלישית.
שזה אילן בבור.
שזה אילן בבור, כן. שהוא אומר בלוקח, ששוב, הוא עשה את הכל כמו שצריך, אז אין מה ל... כאילו,
בסדר.
לבנות את השיטה של רב.
כן. בכל מקרה, לפי שתי הניסחים, הייתי אומר ככה, זה עובד לפי הסדר, חוץ מחרדל ואולי אילן ובור, שרצו להצמין אותו אליו, אבל לפי כתב הדמבורג עולה באמת אחרת. הכל לפי הסדר, חוץ מחרדל.
משנה ד' שלא מופיע פה, כן. בגמרא להמדת ב', מופיע בדיוק אותו שלב, וכמה יחיד סמיך.
אז יכלו להביא ולא הביאו, אבל זו שאלה למה?
כי שם ברור שלא סומך, בוא
נשאלת
שיש שאלה, הביאו, שם
הוא תיגרו. כן. בוא נעשה לבנות ביחד את הסוגיה בכוחות עצמנו לרגע, ואז אולי נבין מה המהלך שמתרחש פה. אני רוצה להתחיל מקריאה שלנו במשניות. כשאני בא אליכם ושואל מצד אחד מה מושגי היסוד של הפרק, ומה הם הראשון. אז מה לכאורה עולה מקריאה בכל הפרק הזה? בצורה פשוטה. עסקנו בזה הרבה בשבוע שעבר. קודם כל, המשנה תמיד מדברת על מי? תמיד על?
מזיק.
תמיד מדברת על? על השני. תמיד מדברת על השני. ומה גיליתי במשנת אילן ובור? כאמור? את העיקרון הזה. עיקרון שאומר שמה אנחנו בודקים? מי קדם. אם האילן קדם לא יקוץ, אם הבור קדם יקוץ ויתן דמים, מה בעצם למדתי בצורה פשוטה, וככה הרב שרירה הציג את המחלוקת, למדתי בצורה פשוטה שהבעיה היא תמיד השני, אבל לכאורה לא מצאתי בכל הפרק הזה בעיה עם הראשון. כלומר, הייתי אומר ככה, הראשון תמיד יכול לעשות מה שהוא רוצה, לשני אומרים מה תעשה. זה לכאורה העיקרון המכונן של הפרק הזה.
זה לא חושב של ראשון השני, קוטלו יכול לבוא דל שותפים, מחכים את הגפן מקוטלו של חברו, אז נראה לי יותר מלהגיד שהכותל שלנו זה הכותל של פרק ראשון, של הכותל השותפים.
אבל לא של חברו, לא שלו.
נכון, זה של שנינו, קוראים לזה כותל חברו, כי זה הכותל גם של חברו. כי אתה יכול להרוס את הכותל של עצמך, אבל ברגע שהכותל הוא גם של חבר שלך,
אתה כביכול, השני לפרט לך.
כן, הוא אמר, היה שם קודם, כותל.
הוא גם שלך, אבל שלו, ולפני הנזק. כאילו, אתה שם את הנזק, אתה הדבר השני.
כן, אבל הפשעה בירק זה לפנות אחד ושני, כאן זה, אני שם זה, ולפני כן אני יודעת שום דבר.
אז בואו מיד נגיע, אתה צודק, אבל פשוט שאני קורא את כל הפרק. המשנה לא אומרת כלום על הבור הראשון, כאן זה בסדר, רק מה הבעיה? הבור השני, לא יחפור אדם בורו, סמוך לבור הראשון כנראה היה יכול לשים. וככה זה המשיך לאורך כל הפרק, וזה משתלב מצוין עם לשון חכמים במשנה י' שכן חכמים אומרים, מה אני בודק? קדם או לא קדם? ואם אני עובד עם העיקרון של קדם, אז מה אני בפשטות אומר לעצמי? כמו הבעיה. וזה באמת בצורה פשוטה הקריאה של המשניות, כולל התוספתא שהגמרא יודעת להביא אותה, של אם רפת בקר קודמת לאוצר מותר, שהיא עוד פעם אומרת בדיוק בפשטות, אם אני לא מבודד פה דירה שאני, פשטות מה היא אומרת? אותו רעיון. מה אני בודק? קדם, לא קדם. זה מה שאני בודק.
חוץ מהעיר והדירה.
והדבר הזה גם נמצא בעוד משנה, שבטוח שרב פאפה השתמש בה, שהוא החליט לנטרל את זה קצת, ושרב פאפה דיבר על לוקח, ומאיזה משנה הוא לקח את זה? ממשנה ואין לקוחו אפילו בית רובע. ברור שרב פאפה קשור במשנה הזאת. מה כתוב שם? מרחיקים את השובח מן העיר 50 אמה, ולא יעשה אדם שובח בתוך שלו, אלא כן יש לו 50 אמה לכל רוח. רבי יהודה אומר בית ארבעת קורין ולא שגר היונה, ואם לקחו אפילו בית רוב, הרי הוא בחזקתו, שזה עוד פעם דרך יפה מאוד להגיד, שאני יכול לאסור עליך אם אתה השני, אבל אם לקחו, אני לא אסור עליך. בצורה פשוטה, חד וחלק, אני הייתי מדבר בשפת אביי, אומר כל הפרק זועק את הדבר הזה, זה בעצם מתאים מאוד לעיקרון של מי? של חכמים שאומרים מפורש, קדם,
לא
קדם. זה חד וחלק ככה.
רב פאפה במשנה ללוקח, על המשנה לגורל, רב פאפה אומר, זאת אומרת, עולים ללוקח. רב פאפה מתייחס גם שם, במשנה לגורל.
רב פאפה, אותו רב פאפה, מקסים, מקסים. עכשיו, כשאני ניגש למחלוקת של הבאי ברבה, אני מגלה שהמחלוקת הזאת לא נאמרה על כל הפרק. למי נאמרה? בפשטות. אז אני לא כך יודע, אני רוצה לשאול אתכם, שכתוב פה הבא לסמוך בצד המצר, הבא אמר סומך, רבא אמר אינו סומך. אתם יודעים איזה מקרה הם דיברו?
אולי למצר לך שהוא לא אחד עם שכנים בכלל?
אז מה הם דיברו בכלל, כן? כאילו, הם דיברו בכך על בור? לגמרא ברור שהמחלוקת היא במקור על בורות. האמת היא בלשון שלהם, לי אין מושג. כן? אבל אם נזרום עם הגמרא, שהם נחלקו על בורות, פה צריך לשאול שאלה פשוטה, והיא, מה מיוחד במשנת בור שהזמין את המחלוקת הזאת? והאמת היא שכבר אמרנו את זה פעם, וההסבר הוא נורא נורא פשוט. לא, משנת בור הזמינה את המחלוקת של הבעיה ברב, לא רק המשנה הראשונה. וכי באמת היא שונה משם משניות הפרק. הגמרא לא עושה אותה, מה שעשתה ושאת לא יותר. ומה זה שונה מכל משניות הפרק? כי אם הזכרנו את חכמים, שכל הפרק הולך על קדם וכו', יש גם את רבי יוסי, שחלק לקרון הקדמות. מה העיקרון של רבי יוסי לאורך כל הפרק? אז הגמרא אמרה לנו, אנחנו יודעים, גרי דילי, או בלשון פשוטה, בכל הפרק אנחנו תמיד אוסרים על מישהו הפולש. מישהו הפולש. לאורך כל הפרק. מה קורה פה בבור לעומת כל הפרק? כל הפרק תמיד דיבר על שני דברים שונים. משרה, ירק, חרדל, דבורים, אילן, בור, משרת קופסים, כותל. ובכל המקרים האלה היה מאוד ברור שהראשון תמיד מתואר כאדם שעושה משהו שהוא לא פולש והוא לא מפריע. לכן לפי כולם, על הראשון הזה אף אחד לא דיבר להם לאורך כל הסוגיה שלנו. כלומר, אם קראתם טוב את הסוגיה, הסוגיה אף פעם לא אמרה איך בעל הירק שם את הירקות שלו. והראיות של הגמרא, הגמרא אף פעם לא אמרה איך בעל הקוטב שם את הקוטב שלו שם. רק בדבורים בחרדל, אבל בכל השם לא שאלו אף פעם את השאלה איך הוא הלך שם, כן? כי אם אתה ראשון ואתה לא עושה שום דבר שפולש או מפריע, אף אחד לא עלה על דעתו שאסור לך לעשות את זה. ולכן, איפה רב פאפה עלה לוקח? באיזה מקרה? שחרדל הדבורים? כי בברייתא איך חרדל הדבורים הוצגו? שמזיקים אחד לשני, כלומר, לא עולה על הדעת בכלל שבן אדם לא יכול לשים משהו שלא מפריע לשני. זה בכלל לא עולה על הדעת, והראשון הוא תמיד מותר. וגם בכל הראיות של הגמרא, על מי הגמרא שואלת? על המשרה, על הגפת. האם מותר לשים גפת כשאין כותל? האם מותר לשים? ולמה רק על גפת היא עוסקת? כי גפת בהגדרה יכול להיות מה? דבר שהוא
פולש.
שהוא מפריע, שהוא פולש. עכשיו בעצם מה השאלה שעולה במלאך על כל השאר לתאר? האם מותר לשים את הפולש כשעדיין אין דבר שהוא מפריע לו, אבל אני כבר פולש? מה מיוחד בבור לעומת כל הפרק? שאם בור מתואר בפרק כפולש, כמפריע, ככה הוא תואר בפרק? אם הוא תואר ככה, אז מי השאלה? על הראשון, אבל בוא נאמר בצורה מאוד פשוטה, כמו שבברייתא שהגמרא מביאה חרדל מתואר כמזיקים הדדיים, אז מי האמת מסתבר שהוא אותו דבר? הבורות. אם בור מתואר כפולש, הוא יכול להיות פולש מאיזה סיבה? כי אולי מה פולש? הכותל שלו. יכול להיות זאת הסיבה שהוא פולש. הוא יכול להיות פולש, כי כשאני חופר את הבור, מה אני עושה לאדמה שלך? אני פוגע בה. אבל כאן הגמרא שואלת שאלה, אולי זה רקע מאוד פשוט לבורות. הבורות האלה, מקובל על הגמרא לאורך כל הפרק שיש ראשון שני, ושיש אחד פולש ואחד לא פולש. בבורות היא לא הצליחה להבין מה הדין. כי בבורות יכול לקום רבה ומה לומר. כמו שאני עושה על הפולש הראשון, גם אני אמור על השני, אני אמור לסוף על הפולש. הראשון, כשאני הייתי אומר לכם, שלאור מה שאני למדתי, למדנו בשבוע שעבר, בעם רב שחירה, אולי מאיפה רב לקח את הרעיון הזה? אולי מאיפה לקח אותו? מי חושב במונחי פולש ולא במונחי ראשון שני? רבי יוסי. או בלשון אחרת, אני היה מפתה אותי, אני יודע מי את סתם את הגמרא, היא לא עובדת ככה, כל כך. היה מאוד מפתה אותי לחשוב, שהבעי הוא פשט המשניות, והייתי אומר יותר מזה, אני לא אגיד יותר מזה, שהבעי הוא פשט המשניות שהן זורמות עם העיקרון של חכמים, ככה הבעי זורם. רבה שמע את העיקרון של רבי יוסי, שלא חלק על כל הפרק, אלא רק חלק באילן ובור, בלשון אחרת אצל הבעי העיקרון הוא הפולש. פה רבה אמר לעצמו, היות ובור הוגדר כפולש, אז לכן אני סבור שמה אמור להיות? כמו שאסרתי על השני, אני אמור לאסור על הראשון, כי רבי יוסי לא מכיר בראשון בראשון שני. עכשיו, מה שהגמרא עושה בכל הראיות שלה, היא אומרת, אם רבי יוסי מסכים לרוב הפרק, שרוב הפרק הוא מתאר גילי פולשים, אז כשבבורות מה רב אמר אני אוסר על הפולש, אז מה הוא אמור להגיד גם לאורך כל הפרק? אסור לשים משרה גם כשאין עדיין ירק, אסור לשים גפת אדם כשעדיין אין כותל. וכאן הטענה שהגמרא מעוררת כנגד רבא היא, ופה אני בעצם מגיע, הייתי אומר לשאלת רב שרירה בצורה הבאה. בצד אחד רב יוסי יכול להסכים תמיד שבכל המקרים של הפרק למעט אילן ובור, כשאומרים שהוא אתה שני, הוא יכול להסכים שאתה לא תסמוך מאיזה סיבה פשוטה, כי אתה פוגע במה שכבר קיים, אתה פולש לרשות השני. זה מוסכם לגמרי. כנגד זה, מה רב יוסי לכאורה ביטל במבט ראשון? איזה עיקרון? של הקדימות. ולכן רב יוסי תיאורטית יכול לומר גם לפולש שהוא ראשון לא לפלוש. מצד שני, אני כמעט שומע פה צליל ברור של הריף, שזה אולי יסביר את פשט רוב משניות הפרק, שאולי אין דין של גר, דילה או של פולש שאתה הראשון, מאיזה סיבה? לא כי הראשון קובע שאתה לא מזיק, אלא אתה לא יורה על אף אחד, כי החץ לא פוגע באף אחד. ואני מסוגל לקיים את כל הפרק הזה גם לרב יוסי וגם לחכמים, כי אני מסביר אותו לפי הבית. ובשון לחכמים, אף פעם הראשון לא המזיק, תמיד המזיק הוא השני. לפי רב יוסי, המזיק הוא הפולש, אבל הפולש צריך עוד תנאי להיות שני. וכך בעצם יכולתי להגיע להבית ורבה שניהם מאיזה זווית? מהזווית של יכולתי להגיע גם לרבי יוסי וגם לחכמים להבית ולקרוא ככה את כל הפרק. זה מה שיכולתי לעשות. כנגד זה בא רבא, וזה מחייב אותנו להתבוננות מאוד עמוקה. בא רבא, ובעצם מה רבא אולי עושה? לוקח את העיקרון של רבי יוסי ומנטרל. איזה גורם? איזה גורם הוא מנטרל? שגר ידידי חייב להיות שני. כמו הוא לגמרי לוקח את עיקרון הקדימות, ומה עושה לו? הוא לגמרי מנטרל אותו. בעצם איזה שפה הוא יוצר? שפה מוחלטת של
שגם ראשון וגם שני, לא
שראשון
ולא שני. כן, אבל איזה שפה הוא יוצר לגמרי? שאני לא זקוק, שאני גם חוזה את העתיד. כלומר, אני יוצר שפה שבאופן יותר מובהק, אבל נגד עיניה, לא רק במבט הרי מובהק. כלומר, הוא מצד אחד יפה גר דילה, הוא לא חייב שמישהו ייפגע מזה כרגע. כי על שם העתיד, זה ששמתי את המשרה, מונע ממך מנסים ירק. אבל הזה הוא העדיף את שפת הפלישה תוך ויתור לגמרי על עקרון הקדימות, הוא מוציא אותו לגמרי מהלקסיקון. עכשיו פה אני רוצה לזרוק איזה רעיון ובזה נסיים, בסדר? קודם הערתי לקשר האפשרי בין זה לבין פרק ראשון. בואו נסתכל לרגע איך רבא קורא את המשנה הראשונה. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. אז מה מפרש רבא? שהראשון גם מה עשה?
הרחיק.
נכון, ככה רב המפרש. אני לא יכול לחפור בור כזה שיהיה סמוך וזה קריאה לשניהם. נכון? ולכן סבור של דבר כל אחד מהם כמה הוא צריך להרחיק. בא הבעיה והודה שאיך צריך לקרוא את המשנה הראשונה. ובאו לחפור בבת אחד. לכן מה כל אחד עושה? עכשיו שימו לב שזה נורא נורא דומה לשותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע, בגבי זה נותן שלושה טפחים, זה נותן שלושה טפחים. בעצם מה שיצא בסוגיה ביוזיין עמוד ב' הוא שהגמרא קוראת את משנה ב', פרק ב', משנה א', סליחה, היא קוראת אותו כמו פרק א', משנה א'. היא לוקחת את המשנה הזאת שבתוך ההקשר של הפרק הוא נראה כמשנה מובקת שהם בונים לשני, אומרים לו תתרחק, 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 ומה היא עושה לו? הופך אותו למשנה של הדדיות, נכון? שאני פונה לשניהם באותה קריאה, אני מצפה משניהם להתנהגות שווה. זה גם הקישור נעשה על ידי הכותל, וזה המשנה היחידה ששניהם עושים באמת אותו דבר. שניהם עושים אותו דבר, כשעושים אותו דבר, למה אני מצפה? אני מצפה להדדיות, זה לכאורה מה שאני מצפה. וכאן אני שואל את עצמי, אני זה לא רק עניין סגנוני, שרוצו שיהיה אותו דבר, אלא יש פה גם אמירה עקרונית. בעצם פרק א', מה לימד אותי על הציפיות מחצר או משכנים? מה הוא לימד אותי? שאני מצפה מהם לעשות מה? לפעול באופן
חשב.
באופן מתחשב. הייתי אומר, השפה של פרק א' היא שפה שבאה ואומרת, אתה צריך לפעול במשותף, תוך התחשבות בצרכים המשותפים של החצר, יחד עם, עם, עם השכן שלך. וכאן כשאני הופך את פרק ב' משנה א' לפרק, לדומה לפרק א' משנה א', האם לא הכניסו כאן, כבר עד שאני מדבר אתכם, שאני בודק, האם הכניסו פה את רבי יוסי, והציעו לקרוא את כל הפרק לפי רבי יוסי, והמתח בין אביי ורב הוא מתח רבי יוסי וחכמים, האם הכניסו פה גם באיזשהו מקום שפה של פרק, של פרק א'? מה השפה שבעצם הכניסו? שפה שאומרת, אתה לא יכול לפעול באופן חד צדדי, בלי לקחת בחשבון ששותפות מים מחייבת, לחשוב גם מה השני הולך לעשות, לא רק מה אתה רוצה עכשיו, אני רוצה לכפור בור, אני רוצה לשים משרה, אבל אתה יודע שהמשרה שלך היא הולכת לפגוע בשני, במובן הזה אולי שפת פרק א' מחלחל פה לתוך פרק ב', ואז משנה לא יכפור בור, היא משנה מיוחדת, כי היא גוררת איתה עולם מושגים, אולי אני חושב בכל רם, עולם מושגים של פרק א', ובעצם היא מציעה עכשיו לקרוא את פרק ב' קריאה שתהיה על פי העיקרון של פרק א', שלכאורה הלך לאיבוד פה, כי פרק ב', כשאתה קורא אותו לבד, איזה שפה הוא מדבר?
כל אחד בפני עצמו.
כל אחד בפני עצמו, גם לחכמים. הייתי אומר שחכמים זה יותר גורם מרבי יוסי. וכשאתה קורא את רבי יוסי, אתה אומר, זה בתוך שלו, זה בתוך שלו. חכמים לכאורה לא ככה, אבל האמת היא זה, במבט ראשון, זה נראה הפוך, כי מה חכמים אומרים? שאתה יכול לתפוס, וזהו. מישהו עושה ראשון, הוא לא חשב, מה עם השני? ובמובן הזה, כל פרק ב' הוא פרק של, שהוא פרק שבדבר איך הם פועלים לבד. פתאום לא יחפור בור, בהדדיות המוחלטת של המקרה, ברבה והבאה, ושניהם אומרים, פה מדובר פרק, שפה הם משנה שמתארים אותם כעובדים, עובדים ביחד. ופתאום מכניסה שפה אחרת. וכאן אני מנסה להבין, אני עוד לא אומר שאני דברים ברורים. כשאני קורא את סוגיית הפתיחה הזאת, האם הסוגיה הזאת היא מכניסה עולם מושגים של פרק א', כי היא מתנגדת לרעיון של הקדימות, ומתנגדת לו גם ברבי יוסי וגם בחכמים. כי הוא קיים בשניהם. אולי ברבי יוסי הוא קיים כמגבלה בגרי. ובעצם היא באה ואומרת, אתה לא צריך לחשוב האם כרגע אתה פוגע במישהו, אתה צריך גם לחשוב האם אתה תפגע בעתיד. אולי זה בא מפרק א', שיצר שפת שכינות אחרת לגמרי. דבר אחד ברור, שהלוקח של רב פאפה, זה פשוט מדהים. מה עשתה הגמרא של הקדימות? היא נטרלה אותו לגמרי. בסופו של דבר, מי שקורא את הסוגיה הזאת, והוא שואל מה מושגי פרק לא יחפור, לפחות ברבה, מה הוא יודע? שהגמרא לקחה את עקרון הקדימות, במשנה שהכי מפורש הוא ניצב בו, ומה הציע לעשות לו? לגמרי? למחוק אותו. כלומר, אם פתחנו שכשקראנו תנאים, חשבנו שעקרון הקדימות הוא עקרון הקובע של פרק ב', לפחות ברבה מעבירים אותנו פה מסע מאוד משמעותי, שמנטרילים לגמרי את עקרון הקדימות, ופה מה שאני שואל, אני רוצה שנמשיך לעבוד על זה מחר, הוא מכוח מה מניע את הגמרא ולנטרל את המושג הזה, ומאיפה היא שואבת על המושגים האלטרנטיביים. ומה שאני מציע הוא לשקול מצד אחד שמנטרלים את חכמים כי מזדהים עם רבי יוסי, ומצד שני אולי מנטרלים את כל מושג הקדימות כי מזדהים עם עם פרק ראשון. במובן הזה כאילו הגמרא מתנגדת לעקרון הקדימות, ואנחנו תיארנו איך רבי יוסי מתנגד לעקרון הקדימות, אבל גם ברבי יוסי בפשוטה של משנה של פרק ב' עדיין עקרון הקדימות קיים. אני חוזר לריף, הוא קיים כגורם בגרי. אני אסור עליך להיות גרי כשיש עוד אחד לפניך, זה פשט המשניות. אבל מה שהגמרא כאן עושה, היא נטלת את עקרון הקדימות גם ברבי יוסי, לכן במבט ראשון לא נראה לי שהגמרא כאן רק מסבירה את חכמים לפי רבי יוסי.
זה הגמרא לא
רבה. ורבה עצמו נורא קשה לי להגיד לך, כי הוא כל כך מצומצם. אבל
הגמרא הרגיש את רבה, כי הבעיה עדיין מדבר
מה זה. הבעיה לכאורה מדבר את השפה עבורה של חכמים בתוך פרק שני, בפשטות. זה הבעיה. הבעיה עובד בעקרון הקדימות, אומר אין שום בעיה לראשון, ואפילו במקום שהוא הפולש.
כן, אני לא מנת, הוא לא מנת את הקדימות, רק
בדיוק, רבה. בדיוק, אני אומר, הבעיה פשוט משמר את מה שכתוב בפרק, בצורה פשוטה. מי שמניע את כל הפרק הזה למקום חדש, זה רבה. עכשיו רבה, אני חוזר, אולי הוא לא קורא את חכמים כפשוטם, כי הוא קורא כמו רבי יוסי. מצד שני, אני מתרשם שגם ברבי יוסי הוא היה מסכים לרוב הפרק הזה כפשוטם. ולכן אני שואל, מאיפה זה בא? אז כיוון אחד שאני זורק, אולי יש פה ייבוש של מושגים שנמצא יותר בפרק בפרק א', דבר אחד ברור, שהגמרא י"ז עמוד ב', שהיא מציעה איך לקרוא את פרק ב' משנה א', היא הופכת אותו ממשנה שאחד מרחיק מהשני, הופכת אותו למשנה ששניהם מרחיקים אחד מהשני, היא הופכת אותו בבירור לפרק א' משנה א'. השאלה היא, האם יש פה גם את קריאת הכיוון המושגית שתסביר למה רבא קורא כך את שער הפרק בצורה דומה? כי רבא יקרא כך את שער הפרק גם כן. שאני מצפה להרחקה גם כשהשני עוד לא נמצא פה, שזה מגיע ממשנה א', רק שבמשנה א' הם הדדיים, במשנה ב' לעומת זאת בגפת אינו הדדיים, כי בעל הכותל לא תוקף את בעל הגפת, בעל הגפת. אבל כשם שבמשנה א' יצרתי רעיון שהראשון צריך להרחיק, וזה קבעתי עיקרון שעכשיו אני קורא להגיד זה ככה, כמו שראינו בחרדה קודם ברבי יוסף חכמים בהמשגה, כל הקורא דבר דומה. במשנה ב', משנה א', סליחה, פרק ב' משנה א', הקריאה של רבא יצרה מושג, ועכשיו הוא מכניס אותו לתוך כל הפרק, למרות שהוא יכול להיכנס מצוין למשנה א', במילים של משנה א', הוא לא יכול להיכנס מצוין למילים של שאר משניות הפרק. כי הוא יכול להיכנס טוב למשנה א' במילים, כי יש פה כותל בורו של חברו, אביי עשה את העבודה. אביי עשה את העבודה שאני רוצה לקרוא את פרק ב' משנה א', כפרק, כמשנה שמתארת הדדיות. לעומת זאת, זה לא אומר שהבית צריך לקרוא את שאר הפרק מסיבה פשוטה, כי כשהם באים ביחד אז עקרון הקדימות מה קרה לו? נוטרל. אבל כשהם באים אחד אחרי השני עקרון הקדימות בוקר על המשנה הזו, הבית יכול להמשיך לחבר שלו. מה עשה רבא? הוא לא למד שזה נטרל רק את עקרון הקדימות, אלא הוא לימד על עקרון אחר. איזה עקרון הוא לימד? שאתה לא יכול לעשות משהו שהוא פולש לחבר שלך בלי קשר לשאלה אם אתה ראשון או לא. במובן הזה הוא העיף את עקרון הקדימות לתוך כל הפרק הזה. בסדר, טוב, אנחנו באחרית שכן, נכון, אז בעזרת השם עוד נמשיך בזה, תוך כדי לחיזור ראשונים.